הרמב״ם מאוד כועס על הכותב שאומר שלא רק שהאנוסים האלה היו צריכים להרג ולא לעבור, מילא זאת טעות שאפשר להבין אותה, מפני שסך הכל הפסק הזה של הרמב״ם שלא היו צריכים להרג, הוא יש בו איזה חידוש, הוא לא דבר כל כך פשוט. אבל מה שהרמב״ם מאוד מקפיד עליו וכועס עליו, זה שאותו הכותב אמר להם שהם מעכשיו, אחרי שהם לא מסרו את נפשם ולא נהרגו על קידוש השם לפי דעתו, אז כל המצוות שהם עושים בסתר אין להם שום ערך. והרמב״ם על הנקודה הזאת עומד מאוד בתקיפות, מפני שלו יהי כדבריך, שבאמת היו צריכים להרג ולא לעבור. אז הרי מה דינו של אדם שהיה צריך לקדש את השם ולא קידש את השם? שהוא עבר על מצוות עשה של קידוש השם. הרי את העבירה שהוא עבר, הוא עבר באונס. אז הוא לא קידש את השם? נו, אז מה? אז אדם שעבר פעם עבירה אחת, אז הוא כבר אין ערך יותר למצוות שלו? אז אם כך, כל אדם שהוא עושה פעם משהו לא טוב, מאותו יום ואילך הוא יגיד, טוב, אני כבר חטאתי, אז מה שווה שאני אשתדל לקיים מצוות? זה ממש החטאת הרבים להגיד דבר כזה, תודה רבה. אדרבה, אתה צריך להגיד לאדם, גם אם נכשלת במשהו, תמשיך להשתדל, תמשיך לקיים מצוות שאתה יכול לקיים, כל מצווה שאתה מקיים יש לה ערך. אז כיוון שזה בעצם הדבר העיקרי, הרי מדובר באנשים שלא שמעו לפסק הזה שאותו רב כתב להם, או רב או מי שיהיה כתב להם שהיו צריכים להרג. הרי הם לא מסרו את נפשם, הם כתבו אל הרמב״ם את השאלה. פירוש הדבר שלהרג הם לא נהרגו, אבל עכשיו מה יהיה ההמשך? אז לפי דברי אותו אדם, ההמשך הוא שאין להם טעם לקיים מצוות. ועל זה הרמב״ם כמובן מתקומם, כי זה בעצם הדבר עכשיו העיקרי שעומד כנפקמינה בין הגישות. שאם אתה אומר, נכון, היית צריך לקדש את השם ולא קידשת, אבל בכל זאת עכשיו אתה ממשיך לקיים מצוות, והמצוות שלך יש להם ערך, זה דבר אחד. ואם אתה אומר שמה שתעשה מכאן ואילך אין לו ערך, זה דבר אחר, והוא חמור מאוד. הרמב״ם מביא דוגמאות אחדות של מקרים של רשעים גמורים. רשעים גמורים שכאשר הם עשו מצווה אחת, הראו איזשהו רצון טוב באיזשהו עניין, הקדוש ברוך הוא לא קיבח את שכרם, על פי דברי חז"ל. מביא כמה דוגמאות. הוא אומר, קודם כל, יש לנו על אחאב, שאחאב היה עובד עבודה זרה, שכתוב עליו, רק לא היה כאחאב אשר עשה רע בעיני השם. וכאשר הוא פעם אחת התענה, כמה זמן הוא התענה? אפשר לחשוב שהוא התענה תענית שלמה? לא, כתוב במקרא, במלאכים א', פרק כף א', כתוב שמצד אחד, רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם. ומצד שני כתוב שכשאליהו הוכיח אותו, והיא כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום. אז על זה אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, ויהי דבר השם אל אליהו, ותשבי לאמור, ראית כי נכנע אחאב מלפני. יען כי נכנע מפני, לא אבי הרעה בימיו, בימי בנו אבי הרעה על ביתו. הנביא כבר התנבא שאחאב יקבל עונש חמור. והכרתי לאחאב, הצור ועזוב בישראל. הנביא כבר נתן לו את עונשו, אבל כיוון שהוא, כששמע את הדברים האלה, הוא קצת התחרט, הוא עשה משהו. אז מה הוא עשה? שהוא שם סק על בשרו וצם. אומרת הגמרא שהוא צם 3 שעות. זה היה כבר בסוף היום, בשלוש שעות האחרונות של היום, והוא צם את 3 שעות האחרונות שנשארו. צום לא כל כך קשה, 3 שעות לצום. אז בשביל 3 שעות האלה שהוא צם, הוא כבר זכה להקלה בעונשו. הוא כבר זכה לזה שוואי דבר אל השם, אל אליהו תשבי, יען כי נכנע מפני לא אבי הרע בימיו, אלא בימי בימי בנו. דוגמה אחרת הוא מביא מהגמרא שאומרת שכאשר עגלון מלך מואב שמע את אהוד בן גירה שאומר לו דבר אלוהים לי אליך, אז כתוב שהוא עמד מעל הכיסא. אומרת הגמרא שהמדרש יותר נכון, שמפני שהוא נתן כבוד להשם, כשהוא שמע דבר אלוקים לאליך, הוא עמד מעל הכיסא, בזה שהוא נתן כבוד לשם השם, אז יצא מזרעו שלמה המלך, ובסופו של דבר גם מלך המשיח, כי רות המואביה הייתה ביתו של עגלון מלך מואב, כך מוסרים לנו חז"ל. אז בזכות זה שהוא כיבד שם שמיים, הוא קיבל על זה שכר. ואחר כך הוא מביא דוגמה גם מעשיו, מנבוכדנצר, מרשעים גמורים, שעשו דבר אחד טוב, קיבלו עליו שכר. אז אתה אומר על אנשים שהם אנוסים במה שהם עשו, שהם לפי שיטתך הם אנוסים. לפי שיטתי, כפי שהרמב"ם יסביר בהמשך, בכלל היה מותר להם לעשות את הדבר הזה, להגיד מהשפה ולחוץ שהם מאמינים באסלאם. אבל לפי שיטתך, שהם כאילו עשו דבר שאסור לעשות, אז אחר כך אתה אומר שאין ערך למצוות שלהם? איך אפשר להעלות דבר כזה על המחשבה? כשחזל אומרים שרשע גמור שעושה מצווה אחת קלה, יש לו שכר. אז מישהו אנוס שעשה משהו אחד שלא כהוגן באונס, אתה אומר שכבר על מצוות שהוא יעשה לא יהיה לו שכר? תראה, קודם כל, עצם הרעיון הזה שהם הוציאו את עצמם מכלל ישראל והם כמו גויים, הרמב"ם מוחה נגד זה בכל תוקף. זה פשוט רעיון לא נכון. זה פשוט לא נכון. כי אדם שעובד באונס, אפילו עובד עבודה זרה באונס, הוא לא הוציא את עצמו מן הכלל. זה א', ב', כאשר הוא מביא דוגמה, אפילו מגויים רשעים, שעשו משהו טוב, הקדוש ברוך הוא לא כיפח את שכרה. אז מה אפשר לומר? אפילו פחות ממצוות ממש.
יעזור במשהו.
מה?
לא יהודי שעושה מצווה כלשהי. מצווה מהתנך, מהתורה, כי זה הציווי של התורה. והוא לא מצווה בזה.
ודאי שהוא מקבל את זה שכר. כתוב בפירוש שגוי שמקיים מצווה, לא מצוות בני נוח, מקבל עליה שכר. והוא נקרא... מהלכות מילה במשנה תורה. טוב, כאן הרמב"ם רק אומר שגוי שרוצה למול את עצמו לשם מצווה, מצווה לישראל למול אותו. אבל
אפשר להסתכל על מצווה אחרת, שבת.
לא, לא, שבת זה משהו מיוחד. לא, לא, שבת זה משהו מיוחד. שבת זה משהו, לא, 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 קודם כל לא הורגים אותו. כתוב חייב מיתה, זה לא בידי אדם, אבל בידי שמיים. אבל בעניין של מילה, הרמב"ם מדבר על זה בתשובה, והוא אומר בפירוש שזה אמור בכל המצוות, שכל מצווה שגוי עושה, אף על פי שהוא לא מצווה בה, מצוות של ישראל, הוא מקבל עליהם שכר. רק רגע, אני מנסה למצוא את זה, רק רגע. תראו בספר שלפניכם בעמוד ראש י' ד', מותר לישראל שימול את הגוי, אם מתכוון הגוי לכרות העולה או להסירה, לפי שכל מצווה שעושה הגוי, נותנים לו עליה שכר. אבל אינו כמו שהוא מצווה ועושה. כי הרי גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה. ובתנאי שיעשה והוא מודה בנבואת משה רבנו, המצווה בה בשם השם יתעלה, ומאמין בזה. כל מצווה שעושה הגוי, נותנים לו עליה שכר. כתבתי פה למטה בהערה, עיין הלכות מלכים, יהוד יהוד, אז כנראה ששם אני רואה ששם רבא אומר את זה. הבעיה היא שאין לנו כאן, ספר שלם. הלכות מלכים, ספר שופטים של הרמב״ם. בכל אופן, הוא אומר את הדברים כאן במפורש. בבקשה? לא, לא, זה יש איזה הוכחות. יש הוכחות מכמה גמרות, שהגמרה אומרת שאם גוי מקדיש, אם גוי נותן, מביא קורבן, או בסדר, זה לא אז זהו, זה תלוי, אם, באיזה כוונה, תודה רבה, באיזה כוונה הם עושים את זה? אם הם עושים את זה מפני שהם מאמינים במצווה, מאמינים שהשם ציווה את המצווה הזאת, את בני ישראל, והם עושים אותה בהתנדבות, אז הם, הם עושים מעשה טוב ויש להם שכר. הנה, בהלכות מלכים, פה זה בדיוק מפסק בהלכה, לא רק באיגרת, אלא מפסק בהלכה בהלכות מלכים, פרק י' הלכה י'. בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה, כלומר לא המצוות של בני נוח, כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה. אם הביא עולה מקבלים ממנו, נתן צדקה מקבלים ממנו. יש לזה כמה הוכחות מדברי חז"ל, שבמצוות שהגוי עושה לשם שמיים הוא מקבל שכר. טוב, אז אבל כאן אנחנו הרי מדברים, על יהודים, אנחנו מדברים על יהודים שנאנסו. אז מה השאלה? ברור כשמש שכל יהודי שמקיים מצוות אחרי שהוא עבר עבירות, אם הוא עבר עבירות בכלל, אנחנו הרי אומרים שלדעת הרמב"ם הוא לא עבר שום עבירה, אבל אם אחר כך הוא מקיים מצוות, אז ודאי שיש ערך לכל מצווה שהוא עושה. כפי שהרמב"ם מביא מאחאב, כפי שהוא הביא מרשעים גמורים שעשו מצווה וחז"ל אומרים, או שהמקרא אומר שקיבלו על זה שכר, שהקדוש ברוך הוא מקבל את המצווה שלהם. עשיו קיבל, כי הם כיבוד אב והם, כיבוד אב. אז חז"ל אומרים שעל הכיבוד אב הזה הוא מקבל שכר שאין בן דוד בעד שאיתו לעשיו שכר כיבוד אב והם. עד כדי כך, זה נמשך לכל הדורות, השכר שלו. אם אלה הכופרים גמלם השם גמול על מעט מזער ממעשה הטוב, ישראל שנאנסו מאונס השמד ועושים בסתר מצוות, איך לא יגמלם השם על כך? ולא יהיה הפרש אצלו, כלומר אצל הקדוש ברוך הוא, בין עושה מצווה ובין אינו עושה. ועוד אותו הכותב כתב שכשהוא מתפלל הוא עושה עבירה. אז זה ממש דבר חמור ביותר. טוב, אחרי כל הדברים האלה, הרמב״ם ניגש לברר את הנושא של מתי צריך באמת מסירות נפש ומתי לא. מתי צריך אדם למסור את נפשו על קידוש השם ומתי לא. וזה דברים שהם צריכים הגדרות מדויקות על פי ההלכה. יש לזה מקורות בתלמוד, והרמב״ם כאן מסכם את הדברים להלכה. אחר כך הוא עוד מוסיף בירורים נוספים בקשר לעניין של חילול השם וקידוש השם. אבל קודם כל, העניין, השאלה של מסירות נפש, מתי צריך למסור נפש? אומר הרמב״ם, חילוק המצוות בעת האונס, החלוקה של המצוות בעת אונס שאונסים בן אדם לעבור על מצווה, הוא בשלושה חלקים. יש מהמצוות שהן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלוש המצוות האלה, הדין בהן הוא שכל זמן שיאנס האדם על אחת מהם, מצווה שיהרג ואל יעבור, בכל מקום ובכל זמן ועל איזה עניין שיהיה. זה מה שנקרא שלוש המצוות החמורות, העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שעליהם הדין הוא יהרג ואל יעבור, בלי שום תנאים. שאר כל המצוות כולן, מלבד אלה השלוש, אם אונסים אותו לעבור על מצווה, יביט. אם להנעת עצמו יתכוון זה שאונס אותו, כלומר הוא לא בא להעביר אותו על דתו, זה לא העניין שלו. העניין שלו הוא פשוט שהוא רוצה ממנו איזושהי טובת הנאה. הוא אומר לו, תעשה בשבילי עבודה בשבת, אם לא תעשה את העבודה אני הורג אותך. הוא רוצה את העבודה, הוא צריך שיעשה לו את הטובת הנאה הזאת, לטובת עצמו, לא בשביל להעביר אותו על דתו. זה לא בכוונה של מה שנקרא שמד, כלומר, דווקא להעביר את האדם על דתו. אז הדין הוא שבכל העבירות חוץ משלוש החמורות, יעבור ואל יהרג. אפילו אם זאת הייתה שעת השמד, אבל אותו אדם ספציפי שבא ואונס אותו, לא מתכוון להעביר על דת, אלא מתכוון להנעת עצמו, יעבור ואל יהרג. זה כלל ראשון. כלומר, שבשביל שיהיה מצב שאדם צריך למסור את נפשו על שאר המצוות, צריך להיות מצב, קודם כל, שהגוי או האנס הזה מתכוון בכוונה להעביר אותו על דתו. זה העניין שלו. כל זמן שיתכוון להנעת עצמו, יעבור ואל יהרג, אפילו בפרסיה ובשעת השמד. עכשיו, אם הוא כן התכוון להעביר אותו על דתו, אז שוב יש פה חלוקה. אם הייתה העת האישת השמד, כלומר, שיש גזרה כללית, שנאמר איזה שליט, איזה מלך, איזה גוי בעל שלטון, שגוזר על כל היהודים לעבור על מצווה מסוימת, בשביל להעביר אותם על דתם, כמו גזרות אנטיוכוס. אז אם זאת העת הזאת, עת שמד, אז על כל מצווה יהרג ואל יעבור, בין בצינה בין בפרסיה. ואם זה שלא בשעת השמד, אלא באופן פרטי, גוי אחד תופס יהודי ורוצה להעביר אותו על דתו, אז אם זה היה בסתר, יעבור ואל יהרג. ואם בפרסיה, יהרג ואל יעבור. הוא מביא את הגמרא במסכת סנהדרין, שאומרת על הדין של קידוש השם של מסירות נפש, כי עתר רב דימי, אמר רבי יוחנן, לא שנו, אלא שלא בשעת השמד. אבל בשעת השמד, יארג בעל יעבור, אפילו על מצוות אחרות, לא רק על שלוש החמורות. כי את ערבין, אמר רבי יוחנן, אפילו שלא בשעת השמד, לא אמרו אלא בצנאה, אבל בפרסיה, אפילו מצווה קלה מדרבנן. כלומר שיש במקרה שאדם רוצה להכריח בן אדם לעבור על דתו, אז אם זה בפרסיה, אפילו על מצווה קלה. אם זה בשעת השמד, אפילו בצנאה, אפילו על מצווה קלה. אם הוא לא בא להעביר אותו על דתו, אז רק בשלוש העבירות החמורות. זה הסיכום של כל העניין. בבקשה. איפה? כשהוא מדבר על?
שאומר בעשר פרסי ארבע, עשר על הזרעת גילי הריון. איך זה מסתדר עם מה שהרב אומר שבשלוש עבירות האדם בכל
מקרה מסתדר? לא, באסתר זה לא נקרא גילוי הריון, כי הגמרא אומרת שם אסתר קרקע עולם הבא. זאת אומרת שהיא לא עשתה שום מעשה בעצמה.
אבל לפי רב יש חלוק הזה, כאילו רבא
שלא עלה את
עצמו
שאלה
זה לא
תירוץ חלוק,
הוא לא בעצם
סבר
שזה...
לא, לא, לא. בכל מקרה, אם זה היה גילוי עריות, אז לא היה מועיל גם ענת עצמו. לא היה מועיל שום דבר. בגילוי עריות, הדין הוא יהרג בעל יעבור, תמיד.
יש אולי לצורך הכלל.
מה?
זה נראה לי משהו מתכוון שבאסתר זה היה...
לא, 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 אסתר קרקע עולם הבאי, הכוונה שהיא לא עשתה מעשה, היא הייתה פסיבי. זה כבר פטור ראשון שפותר אותה מעניין של גילוי עריות. אחר כך הגמרא שואלת, הרי סוף סוף זה היה שעת השמד, או שזה היה פרסיה, אז הגמרא עונה שענת עצמן, שאני, אם זה לאן ענת עצמו, אז אין מושג של... אין מושג של, לא של שעת השמד ולא של פרסיה. אמרנו שהמושג של שעת השמד או של פרסיה זה כאשר הגוי מתכוון להעביר את היהודי על דתו. אבל אם הוא מתכוון להנעת עצמו, כמו החשברוש, אז הוא לא הגזר של גזירת שמד, אלא הוא התכוון להנעת עצמו, אז יש רק את העניין של השלוש העבירות החמורות, ואסתר היא לא בכלל השלוש העבירות החמורות. לא, הגבר הוא אקטיבי, אבל לא משנה, גם... עוד דבר...
האם אתה, איך אתה תגיב כאשר עושים לך משהו? תמיד אתה...
לא, 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 תמיד כשמדובר על יהרג בעל יעבור, הכוונה שאומרים לך לעשות משהו, לא כאשר עושים בך משהו, כאשר אתה פסיבי, אז זה לא מעשה. כשאומרים לך, אתה תעשה עכשיו, תקום ותעשה מעשה, לך תבוא על הערבה, לך תחלל שבת, לך תעשה כך וכך, שאתה צריך לעשות מעשה, אז ירג בעל יעבור. אבל כאשר אדם, יש אפילו דוגמה של שפיכות דמים באופן פסיבי. התוספות שם דן בזה. כאשר אדם עומד, הוא לא עושה כלום, אבל בא גוי ואומר... תיתן לי לדחוף אותך על מישהו, נגמר על איזה תינוק, ושהוא ימות. אז אם אתה לא עושה כלום, אתה פסיבי, אז על זה לא נאמר שפיכות דמים.
זה בגלל סברה, לא, זה כאילו...
מה אחזי זה דמך סום הכתפי, כן.
זה לא ככה, זה הרבה שאוכל, זה כן היה...
לא, 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 יש... תראו, יש דיון ארוך שם בתוספות, במסכת סנהדרין, יש גם שיטת רבנותם שבכלל ביאת גוי זה לא גילוי עריות. בכלל, ביאת גוי על, 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 על יהודיה זה בכלל לא גילוי עריות. זה עבירה, אבל זה לא גילוי עריות. נעזור עכשיו את הפרטים האלה. כאשר יש מצב של גילוי עריות, אז זה לא משנה בשום תנאי. לא, לא שעת השמד, לא, לא שעת השמד, לא ענת עצמן, לא ענת עצמן. גילוי עריות אסור תמיד, כלומר תמיד צריך להירג בעל יעבור. אבל אם זה לא גילוי עריות, אם זה לא שפיכות דמים, לא עבודה זרה, אלא זה אחת מהעבירות האחרות, אז... צריך קודם כל, בשביל שיהיה חיוב של יהרג בעל יעבור, צריך שזה יהיה כוונה להעביר אותו על דתו, ואו שזה שעת השמד או פרסיה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, כל יום ידברו. בבקשה?
זה בן לא התכוון להעבירו.
בן שהוא התכוון להעבירו, בן שהוא לא התכוון להעבירו. לא התכוון להעבירו, אלא הוא רצה את הנעת עצמו. הדוגמה של...
גם יהרג בל יעבור?
לא. איזה? בשלוש החמורות? כן. בוודאי. בשלוש החמורות, כאשר אומרים לבן אדם, מאיימים עליו שיהרגו אותו, אם לא יעשה אחת מהשלוש העבירות החמורות, אז לא משנה מה הסיבה. בשלוש החמורות לא עושים. זה בדיוק מה שהוא אומר. אפילו הוא מתכוון להנעת עצמו, אבל הוא רוצה שאתה תהרוג מישהו, או שאתה תגלה הריות, אתה צריך למסור את הנפש ולא לעשות את זה. השלוש החמורות זה בגלל החומרה שלהן, זה לא בגלל הכוונה של אותו הגוי. בגלל זה שאת העבירות האלה אנחנו בשום אופן לא עוברים, אפילו נוטל את נפשך. לגבי המצוות שהן פחות חמורות, אז שם יש כבר כל השיקולים האלה, אם זה להעביר על דת, אז הוא צריך לקדש את השם. אם זה שעת השמד, אז תמיד. אם זה לא שעת השמד, אז רק בפרסיה. טוב, עכשיו הרמב״ם עובר לדבר על המושג חילול השם. בכלל, מה פירוש המושג הזה, חילול השם? אז הוא אומר, חילול השם זה מושג יותר רחב מאשר העניין של שעת האונס. שעת האונס זה מצווה לקדש את השם. המצווה לקדש את השם זאת מצווה שהיא מעלה, זה דבר מאוד מיוחד שאדם מוכן למסור את נפשו בשביל קידוש השם. אבל העבירה של חילול השם היא קיימת גם בסיטואציות אחרות. ואדרבה, במקרה של אונס זה לא נקרא ממש חילול השם, זה נקרא חילול השם באונס. אם אדם נגיד לא עמד בזה, לא מסר את נפשו, אלא בכל זאת עשה את מה שדרשו ממנו, מה שאימו עליו, אז הוא נקרא מחלל את השם באונס. הוא לא חילל את השם ברצון, אבל יש מצבים של חילול השם, שאדם מחלל את השם בלי שום אונס. חילול השם מתחלק לשני חלקים, כללי ופרטי. הכללי יחלק לשני חלקים. האחד מהם הוא, שיעשה אחד מבני אדם עבירה להכעיס, לא יעשנה לתענוג שימצא במעשה ההוא, אלא להיותו קל בעיניו ונבזה. הנה כבר זה חילל את השם. והוא אמרו את הלב, לא תשבו בשמי לשקר, וחיללת את שם, השם, את שם אלוקיך אני השם. אדם שעושה עבירה, מפני שהיא קלה בעיניו, נבזה בעיניו, הוא לא מייחס לשום ערך, אף על פי שבעצם אין לו שום הנאה מזה. הוא נשבע שבועת שקר, מה יוצא לך מזה? הרי אתה לא מדבר על מקרה שהוא מרוויח ממון או משהו. סתם ככה, נשבע שהיה משהו, לא נעשה מעשה מסוים, וזה לא נכון, זה שקר. אז מה פירוש הדבר? שהוא מזלזל במושג של שבועת שקר. אז עצם הזלזול, עשיית עבירה, בשעת נפש, זה נקרא כבר חילול השם. דבר שני, שנקרא חילול השם, זה כאשר אדם מתנהג בצורה כזאת שנראה לאנשים שהתנהגותו היא שלילית ולא מוסרית, אפילו אם הוא לא עשה באמת עבירה. זה המושג שביתם נקיים מהשם ומישראל. אם אומרים על בן אדם, על התנהגות שלו, שהיא התנהגות לא מוסרית, למרות שהוא בעצם לא עבר עבירה ספציפית, אלא צורת ההתנהגות היא כזאת שמרננים אחריו, זה כבר נקרא חילול השם. אומרים אנשים שר אלי מרי לפלניה, כלומר, שיסלח לו השם על המעשים שלו, כי חושבים שהוא עושה מעשים שלא כהוגן. אדם שמכניס את עצמו לחשד, שחושדים בו על, 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 על מעשים מגונים, למרות שהוא לא עושה אותם. אבל עצם ההתנהלות שלו היא כזאת, שמביאה לזה שאנשים חושדים בו, זה כבר חילול השם. צריך להיזהר מזה.
מה עושים שאנשים חושדים?
מה עושים? מתרחקים מהתנהגויות כאלה, מתרחקים ממצבים כאלה, שבהם שבהם אתה גורם לאנשים לחשוב כך. ויתם נקיים מהשם ומישראל. הוא השם כי הוא התנהג בצורה כזאת שמעוררת את החשד.
זה שאנשים חושבים בו זה כבר רוב, בסדר.
נכון, אבל זה, אבל זה אשמתו, כי הוא גרם, אדם שהוא אחראי על איזה ממון של ציבור, והוא כל פעם מרוקן את הקופה ושם את הכסף בכיס והולך לו הביתה. אז מה אתה חושב עליו? אתה חושב עליו, רגע, הבן אדם אולי לוקח את הכסף לעצמו. איך מתנהגים בכספי ציבור? לא בצורה כזאת. נגיד, חזל אומרים, אין מעמידים על כספי ציבור, אלא שלושה אנשים ביחד. לא אחד. לא אחד שהוא עושה בכסף ובתוך שלו. שלושה אנשים שיהיו ממונים על הקופה, ואז רואים שיש, על כל, בכל פעילות יש עדות של שלושה אנשים שנעשתה כהוגן. לא, אדם אסור לו להכניס את עצמו למצב של חשד. במצב שההתנהגות שלך מחשידה אותך. ויתם נקיים מהשם ומישראל. אם אדם עושה את זה בן אדם ולא אכפת לו, שיחשדו, שיחשבו, אז זה בעצמו כבר מהווה חילול השם. כי צריך להיות, צריך להיות...
אנשים האלה לא רק יהודים?
מה?
אנשים יהודים וגם לא יהודים?
כן, החושדים יכולים להיות יהודים או לא יהודים. הנחשד הוא מדובר על יהודי, כי ישראל חייבים בקידוש השם, ואסור להם לחלל את השם. זה המצווה בתורה, זה מצווה שלנו. אבל מי שחושד, זה יכול להיות או יהודים או לא יהודים.
זה מעניין שהוא מכניס פה את המוסר הטבעי.
נכון. מוסר טבעי זה חלק מהתורה. מה זאת אומרת? אם חושדים בן אדם ב... וזה שהוא לא ישר, אז זה חמור מאוד, זה דבר שאדם צריך להיזהר ממנו, ואתם נקיים מהשם ומישראל, אתם צריכים להיות נקיים שלא יחשדו בכם. כי אם אתה עושה דברים שהם מחשידים אותך, אז פירוש דבר שאתה לא אכפת לך שיחשבו שאתה עובר עבירות. אז זה עצמו, כאילו לא ש...
מהשם ומישראל, לא כתוב מהשם ומגוי.
בסדר, זה כי שם היה מדובר על, על מציאות של... מציאות שמתרחשת בתוך עם ישראל, אז אומרים, ייתם נקיים השם מישראל, אבל בוודאי שגם אדם שאולי עד רבה, זה יותר חמור, יהודי שמתנהג בצורה לא מוסרית, והגויים חושדים בו שהוא לא בסדר, אז ודאי חילול השם, חילול השם לעיני הגויים, זה יותר גרוע אולי.
כי הגדרות שהמוסר זה לא חד משמעיות,
אבל יש דברים שהם כן משותפים לכל בני האדם. לא לגנוב, זה משותף לכל בני האדם, זה גם אחת ממצוות בני נוח. או עריות, או אדם שמחשיד את עצמו בעניינים של עריות. נגיד שהוא באמת לא עשה, אבל עצם זה שהוא נכנס למצבים כאלה, שהוא נחשד, נגיד שהוא נכנס לאיזה בית של מישהו שאסורה עליו, וכל פעם רואים אותו נכנס ויוצא, בשעות כאלה, בשעות כאלה, דחילק, מה, אתה לא מבין שאנשים לא רואים את זה טוב, הם חושבים שאתה עובר עבירות? אז נגיד שאתה באמת לא עברת עבירה, אתה באמת נכנסת רק לשוחח, אני לא יודע מה. אבל יש עניין של מראית העין, מה בני אדם חושבים עליך. ואם אתה חושב, אם לא אכפת לך, פה יש דבר שאתה אומר, אני לא... זה עצמו, חילול השם.
רגע, מבחינה הלכתית זה משהו שנעשה בצור מגמתית, או שרק פעם אחת מספיק כדי שיתעורר חשד?
בדרך כלל חשד לא מתעורר מדבר חד פעמי. הוא אומר שההתנהג לא יתקן את פעולותיו עד שיגלו אצל ההמון ממנו סיפורים מגונים מאוד. אגב, אני אמרתי לכם כבר שהאיגרת הזאת נכתבה בערבית. המקור איננו בידינו. מקור עבד. זה תרגום. ורואים שזה לא בדיוק הלשון הצחה הזאת של הרמב״ם. לא יתקן פעולותיו הגשמיות עד שיגלו אצל ההמון ממנו סיפורים מגונים מאוד. הרעיון ברור. שהוא מתנהג התנהגויות כאלה שמעוררות אצל האנשים חשד. וזה אמור על כל אחד. עכשיו, מה לגבי תלמיד חכם? לגבי תלמיד חכם, הרף עולה בהרבה. מתלמיד חכם דורשים שלא יעשה דברים, אף על פי שהם לא נחשבים למשהו מגונה. אבל ממך דרוש יותר, ממך נדרש יותר. הוא אומר שיעשה איש חכם מעשה שהוא מותר לכל בני אדם, אלא שאיש כמוהו אין ראוי לעשות כמעשהו, מפני שהוא איש ידוע במעשה החסידות, והוא מבוקש ממנו יותר מזולתו. זה כבר חילל את השם. אומר רב בגמרא, איך ידע מחילול השם? כגון ענה, דשקידנה ביסרה ולהיהיבנה דמי לאלתר. אם אני אכנס לחנות, ויקח סחורה, ייקח בשר, ולא אשלם מיד, זה חילול השם. למה? כי סתם אדם הרבה פעמים לוקח בהקפה. מה? אנחנו יודעים שהרבה פעמים החנויות נותנות בהקפה. אבל שאדם כמו רב, שהוא צדיק וחסיד, ואדם איש מעלה, כאשר הוא נכנס לחנות ולוקח בלי כסף, זה לא יפה. למה? מפני שיגידו, או שהוא ישכח לשלם, או שהוא, בגלל שבעל הבית מעריך אותו ולא יהיה נעים לו לבקש ממנו, אז הוא יוותר לו. כלומר, שהוא בעצם מנצל את מעמדו, הוא לוקח סחורה, ובסופו של דבר יכול להיות שהוא לא ישלם. על סתם בן אדם, אתה לא תגיד דבר כזה. בן אדם סתם נכנס לחנות, לוקח בהקפה, בסדר, זה מקובל, מה הבעיה? אנחנו לא נחשוב שהוא לא ישלם, זה לא יעניין אותנו כל כך. אם הוא כן ישלם או לא ישלם, אנחנו אומרים, זה נוהג מקובל. אבל כאשר נכנס אדם שהוא אדם גדול, תלמיד חכם, מפורסם, הוא נכנס ולוקח בלי כסף, אתה אומר, רגע, מה קורה פה? כנראה עלול להיות שבעל הבית הזה בכלל לא ידרוש ממנו כסף, מפני שהוא לא נעים לו, זה אדם כזה חשוב, נותן לו בחינה. זה יפה, ואתה נכנס לחנות, ואתה לוקח, מנצל את המעמד שלך, תשלם מיד שיהיה ברור לכל שאתה כמו כל אחד משלם על הסחורה שאתה קונה.
לפעמים אבל אנשים מכריחים לקחת מהם, אפילו אם הרב לא רוצה, מכריחים אותו.
תראה, אם אתה נכנס לחנות כמו שפה מדובר, אז זה ממש לא משנה. כי בחנות האדם שעומד שם הוא עומד בשביל למכור ולהתפרנס. אם אתה נכנס אליו הביתה והוא מכבד אותך, אין שום בעיה. יכול להיות, גם אם אתה רב גדול ואתה נכנס לבן אדם, הוא מכבד, בסדר גמור. אבל כשאתה נכנס לחנות, בחנות האדם הזה עומד בשביל למכור ולהתפרנס, זה לא מקום של אירוח. אז אם שם אתה נכנס ולא משלם, זה לא אגון, זה לא... כלומר, לגבי סתם אדם זה לא בעיה, כי האדם הזה ישלם, אבל לגבי האדם גדול... כן, אפילו שהוא ישלם אחר כך. הוא התכוון לשלם, אבל זה שאני עכשיו לא משלם, ואם נדמה לאלתר, אני לא משלם מיד, זה כבר מעורר אצל אנשים.
אפילו יותר מזה, אפילו שהאדם עצמו לא מוכן לקחת. המוכר לא מוכן.
נכון, אפילו. הוא צריך, אדם כמוהו, אומר הרמב"ם, לא היה ראוי שיקח הדבר עד שיתן אדמים תכף שהוא לוקח ולא יאחר. אף על פי שהמעשה הזה מותר לכל בני אדם. צריך להרחיב את זה, ודאי שצריך להרחיב את זה.
דבר יחסי.
אדם מפורסם, כן, שדרוש, ממנו דורשים יותר, נכון? גם אדם מפורסם שהוא לא תלמיד חכם, אבל יש אליו התייחסות אחרת. אבל זה אנחנו לא נדרוש מאנשי ציבור, מה שאומר פה רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, כגון ענה דאזילנה 400 בלא תורה ובלא תפילין. זה רק תלמידי חכמים. אם זה היה איש ציבור שהולך בלי תורה, לא נחשוב עליו שהוא לא בסדר, לא חילל את השם, אבל אם תלמיד חכם הולך ולא, סתם בטל, לא תורה, לא תפילין, זה כבר חילול השם. כן, בבקשה.
מה אני יודע שתלמיד חכם בעניין הזה?
טוב, זה קשה מאוד להגדיר את זה במדויק לצורך העניין הזה, כי הכל תלוי. לא, אם זה לא לצורך העניין הזה, יש לפעמים הגדרות של מה נקרא תלמיד חכם. יש הגדרות בגמרא במסכת תענית, שתלמיד חכם זה מי ששואלים אותו שאלה בכל מקום במסכת שהוא לומד, והוא יודע. זה תלמיד חכם. תלמיד חכמים בעצם, לשון המשנה בגרסאות המדויקות, זה תלמיד חכמים, לא תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? זה תלמיד של חכמים. בן אדם שהוא לומד תורה אצל חכמים. אז הוא נקרא תלמיד חכמים, אם הוא יודע במסכת שהוא לומד, הוא יודע לענות. ואיזה הוא חכם, שזה יותר מתלמיד חכמים, חכם זה כבר הרב, זה מי ששואלים אותו בכל מקום, הוא יודע. כלומר, אדם שהוא מתמצא בהלכה, בכל מסכתות התלמוד, זה נקרא תלמיד חכם, זה נקרא חכם. אז חכם שמתנהג בצורה מסוימת, כלומר, בקיצור, מדובר על איזה רב גדול, לא מדובר על בחור ישיבה. בחור ישיבה הוא בן אדם רגיל. אבל אם הוא רב גדול שמוכר ויודעים שהוא חכם בתורה, אז ממנו דורשים שהוא יתנהג אחרת.
תלמיד חכם אבל בתוך ציבור לא תלמיד חכם, סליחה. תלמיד ישיבה מתחילן.
כן.
כי הוא בתוך ציבור שמסתכל עליו בתור הצדיק של השכונה.
אז לכן אמרתי שזה לא מוגדר כל כך חד משמעית, כי זה באמת תלוי בנסיבות. יש נסיבות שבהן אפילו אדם שיש לו כיפה על הראש, הוא כבר נחשב תלמיד חכם. הוא אומר, אתה דתי, אתה דתי, אז איך אתה מתנהג? כלומר, בסדר, יש הכל לפי המצב. כן.
עדיין לא כל כך ברורה לי העמדה של חז"ל, כי החז"ל אומרים לדוגמה, אם אתה רואה תלמיד חכם שעשה עבירה ביום, אל תערב.
זה משהו אחר? זה משהו אחר?
לא.
אם ראית תלמיד חכם
שם...
זה משהו אחר. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום, אל תערב אחריו בלילה, כי הוא עשה תשובה. בסדר, הוא עשה תשובה. זה אתה יכול להניח שתלמיד חכם, שהוא עושה משהו שלא כהוגן, אחר כך הוא מתחרט, הוא חושב, מה עשיתי?
לא, אז אפשר להגיד פשוט, כאילו, לפתור את הבעיה שנוצרה, זה לא בעיה. אנחנו, כל בן אדם צריכים להרגיל את כל עם ישראל בעצם, להסתכל על תלמידי חכמים בצורה כזאת. ואז תלמיד חכם יכול להניח לבוא למוכר בשר ולקח ממנו בלי כסף. להגיד שהדבר הזה הוא לגיטימי, אני לא יודע, זה לא...
אתה לא יכול לשנות את התפיסה של כל עם ישראל. זה אוטופי. בני אדם יש להם את ה... מה פה מבחינה הלכתית? מבחינה הלכתית ההגדרה של חילול השם זה מה שלא מוצא חן בעיני בני אדם. אז תגיד שאם כל בני אדם היו צדיקים וקדושים, אז הם לא היו חושדים בתלמיד חכם. נכון, אבל לא כל בני אדם צדיקים וקדושים, וממילא הגדרות נקבעות לפי המצב. בבקשה? הגדרות נקבעות לפי המצב, לפי המצוי, לא לפי הרצוי. אתה צריך להתחשב במציאות. המציאות היא שכשאדם, גם כשהוא רב, וצדיק, כשהוא עושה מעשה שיש בו איזה משהו שמורר חשד, אז אנשים חושדים, מה לעשות? סיפרו לי שאתמול ברדיו דיברו איזה דברים נוראים על כל מיני צדיקים, שבאמת אנשים, צדיקים גדולים ומפורסמים, והתחילו להשמיץ אותם בכל מיני השמצות, איזה מין תוכנית של סוף השנה, אני יודע, זה בכלל הדבר הזה שהרדיו מתמכר ל-31 בדצמבר, שזה סוף השנה, בשבילנו זה ממש אמצע השנה, אפילו אמצע החורף. אבל זה... ועושים תוכניות שבהם דיברו לשון הרע על צדיקים. אני לא שמעתי את זה, אבל מישהו סיפר לי. דברים לא רעים. על מה? כי דברים מסיימים בעיני ההמון, זה לא נראה להם. בסדר, אז צריך לחנך את כל העם, אבל זה לא הולך כל כך פשוט. זה קשה לחנך את כל העם בבת אחת. אז כל מי שזורק בוץ ומלכלך, אז זה מתקבל אצל האנשים.
אז הדרישה של חז"ל היא יותר מצד החכמים או מצד העם? זה מה שאני שואל.
הדרישה היא פה מצד החכמים. אתה חכם, אתה תמיד חכם, אתה צריך להתנהג בצורה שלא תגרום לאנשים להוציא עליך לעז. זה מה שכתוב פה. אבל לפעמים יש מצבים שבהם אנשים רעים בכל זאת... בעלי לשון הרע, מלכלכים, מה שנקרא.
וגם לחיילים אומרים את זה, שתרגם את עצמך, תראה
את סודר, אתה מנצק משהו. נכון, נכון. מקודם כבר אמרתם, גם אנשי ציבור, הם צריכים להיראות יותר טוב מאשר סתם בני אדם.
כל אדם.
גם חייל, נכון, אם אתה מייצג, אם אתה באמת ככה, אם אתה רואה סתם איזה בחור זרוק, שעושה משהו, או שאתה רואה חייל במדים שעושה משהו, אז אתה מסתכל על זה אחרת, אין מה לעשות. חייל במדים, הוא צריך להתנהג יותר, בצורה יותר מכובדת, כי הוא מייצג משהו. כאן, התלמיד חכם מייצג את התורה.
פה מה שכתוב של
משלם,
שלא יעשה משהו שלא יעשה בהקפה,
הכוונה היא שבעל הבית אפילו לא רושם את זה. כן, כן, נכון, שזה נראה שהוא לא ישלם, הוא אולי... שכח, או... כאילו ויתרו לו על זה. אחר כך הוא אומר עוד דבר, שאדם שלא נחשד במשהו, אלא עצם ההתנהגות שלו, אם הוא חכם, היא צריכה להיות התנהגות הרבה יותר מעודנת, הרבה יותר נעימה מאשר של סתם אדם. הוא אומר שבן אדם שהוא מקבל את האנשים בזעף, בכעס, או לא מתנהג במידות טובות, מיוחדות, הוא מחלל את השם. חז"ל אומרים במסכת יומא, בזמן שאדם קורא ושונה, ואינו נושא ונותן באמונה, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לזה שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימד תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה מכוערים מעשיו. לעומת זאת, אדם שלומד תורה, והוא מתנהג עם הבריות בנחת, במשא ומתנו באמונה, אז מה הבריות אומרות עליו? אשרי מי שלמד תורה, אשרי אביו שלימדו תורה, ועליו הכתוב אומר, ישראל אשר בך התפאר. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מתפאר באותו אדם, זה מקדש את שם שמיים. ולולי פחדתי מן האריכות, אומר הרמב״ם, הייתי מבאר לך איך ראוי לאדם חכם להתנהג עם בני אדם, ואיך יאות שיהיו כל פעולותיו וכל דבריו לבני אדם כולם, עד שישבחהו כל מי שידבר או יתערב עמו. ומה העניין נושא ונותן באמונה, מה הכוונה, ומה העניין לדיבורו בנחת עם הבריאות, ואולם לא יספיק בזה, אלא חיבור גדול. בסופו של דבר, הרמב״ם כתב את הדברים בהלכות דעות. בהלכות דעות, בפרקים מהי ואילך, הוא מסביר את כל הדברים שבהם חכם צריך להיות מיוחד בהתנהגותו. כשם חכם ניכר בדעותיו, כך הוא צריך להיות ניכר במשא ומתנו, בהילוכו, בדיבורו. כל ההתנהגות של החכם, הוא נותן שם הנחיות של שני פרקים שלמים על איך אדם חכם צריך להתנהג. אם הוא מתנהג כך, אז הוא מקדש את השם. אם הוא מתנהג הפוך, אז הוא מחלל את השם. אז בקיצור, מה שאנחנו רואים פה, זה שהמושג חילול השם, הוא לא נוגע רק לעניין של לעבור עבירה באונס, להפך. עבירה באונס זה חילול השם באונס. שם יש מצוות קידוש השם למסור את נפשו. מי שלא מסר את נפשו, לא עמד בזה, אז הוא חילול את השם באונס. אבל יש חילול השם שהוא חילול השם ברצון. זה בלי שאנסו אותו, בלי שהוא נמצא במצב של איום על נפשו. סתם ההתנהגות שלו, הרצונית, הבחירית, היא התנהגות שגורמת לחילול השם. כפי שחזל מגדירים לנו את, 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 את איסור חילול השם. איסור חילול השם מופיע בכל מיני הקשרים שהוא בכלל לא קשור לשעת הדחק, לשעת האונס, לשעת השמד או הגזרה. עצם זה שאדם מתנהג בצורה מסוימת שמביעה אי כבוד למצוות, אי כבוד לשמיים, אי כבוד לתורה, זה עצמו נקרא חילול השם. וקידוש השם הוא ההפך. כשאדם מקיים את המצוות בצורה שלמה, בצורה של כבוד, בצורה של יחס נפשי עמוק, הוא מקדש את השם. כשיש ממנו שמועות טובות, שאנשים מדברים עליו טובות, מקדש את השם. אם החכם מתנהג מנהג יפה, הרי זה מקדש את השם. כמו שאמרו, בזמן שאדם וכולי, מה שאמרנו מקודם, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. כן. הכללי זה הכללי הוא אמר או עבירה שאדם עובר להכעיס בשעת נפש או התנהגויות מעוררות חשד שזה שני הדברים האלה מתייחסים לעבירות ממש, כלומר שאנשים חושדים באדם הזה או שרואים אותו עובר עבירות, עובר על התורה, מזלזל בתורה. הפרטי זה בעצם דרישות יתר, זה רף יותר גבוה. זה לא מה שמתאים לכל אדם. הכללי זה כל אדם אסור לו לגרום לחילול השם בזה שהוא עובר עבירות בשעת נפש או בזה שהוא מחשיד את עצמו בעבירה. הפרטי זה אדם שהוא יותר איש ציבור או חכם או אדם שנדרש ממנו יותר, הוא צריך להתנהג בהתנהגויות מסוימות. זה החלוקה, זאת החלוקה של הכללי ופרטי. בבקשה? לא, הכללי במובן שזה כולל כל אדם מישראל. זה הכללי. והפרטי זה לאנשים מסוימים. הנה, תראו, בפרטי הוא אומר, האחד שיעשה איש חכם, מעשה מותר לכל בני אדם. השני, שיהיה אדם חכם מתנהג עם בני אדם הנהגה. בכללי זה, כללי זה כולל כל אדם מישראל.
בעצם זו
אמירה
שבעיקר מופיעת על הדתיים, דווקא החילונים פטורים.
המצוות הן בכלל מחייבות את הדתיים, כלומר, מי שמקיים את המצוות הוא בעסק, מי שלא, אז לצערנו מוציא את עצמו מכל ההגדרות האלה, של מצווה קלה ומצווה חמורה, לא שהוא לא חייב בהם, אלא שהוא...
לא,
אבל
חוץ מהעניין של הקיום מצוות, יש עוד משהו כאילו, יש איזה תדמית או משהו,
או אין איזה
אדם דתי בתור אדם שהוא...
נכון, נדרש ממנו באמת לא לחלל את השם בהתנהגותו, מפני שאם אנשים אחרים אומרים, הנה, פלוני שהוא דתי, כלומר שהוא אמור להיות שומר מצוות, אם הוא מתנהג כך, אז ודאי שיש בזה חילול השם יותר מאשר אם זה אדם שהוא לא נחשב כאדם שומר מצוות. לא שאותו אדם לא חייב בזה, הוא גם כן חייב. אבל נדרש יותר מאותו אדם שגם מקיים. מי שבעניין הזה של חילול השם, אם אתה רואה אדם שהוא לא חייב, הוא לא מקיים מצוות, למרות שהוא חייב בהם, אבל אז מה תגיד, איזו התנהגות מסוימת שלו היא מחללת את השם? זה לא, זה כבר לא מעלה ולא מוריד. אבל אם זה אדם שהוא אמור להיות מקיים מצוות, והוא עושה עבירות בשעת נפש, אז יש פה חילול השם. הרב מוסיף, בבקשה. יש שאלה כאן. אדם שעשה מעשה שמותר על פי ההלכה, אבל הציבור הלא דתי, מחוסר ידיעת ההלכה, חושבים שהוא עשה איסור. האם זה נחשב חילול השם? תראו, בדיוק הדוגמה שהרמב"ם נתן, שהוא לא מתקן את פעולותיו, הגשמיות, באופן שאצל ההמון זה נראה כדברים מגונים מאוד, אף על פי שלא עשה עבירה כבר חילל את השם. אבל בשביל זה צריך להיות מעשים שהם באמת מגונים מאוד. הרי זה לא ייתכן שכל דבר שפלוני עושה ושמישהו חושב שזה לא בסדר, אז זה כבר יהפוך אותו למחלל את השם. אולי אותו אדם טיפש, שהוא לא יודע שזה מותר, הוא לא יודע שאין פה שום בעיה. אבל השואל נותן פה דוגמה שמי שיושב באוטובוס על יד אישה בלי לגוע בה, אז זה לא מעשה אסור? האם יש בזה חילול השם? ודאי שלא, אין בזה שום עבירה ואין בזה שום חילול השם, כי זה, אם אתה יושב ליד אישה באוטובוס ואתה לא נוגע בה, אז לא אתה עברת עבירה ולא הרואים חושבים שעברת עבירה. מי חושב שעברת עבירה? יש אולי איזה כמה אנשים שרוצים להחמיר על עצמם, בבקשה, שיחמירו על עצמם, אבל למה לחשוב על מישהו שעשה את זה שהוא עבר עבירה? אבל בכלל, המדובר פה הוא על שיגלו אצל ההמון ממנו סיפורים מגונים מאוד. זה לא דבר ש... לא דבר של איזה פעולה שיכולה להתפרש בצורה כזאת או בצורה אחרת, וגם אם היא תתפרש בצורה הגרועה, אז בסך הכל יהיה מדובר על איזה דבר קל. לא מדובר על... פה מדובר על חשד ממעשים מגונים מאוד, שזה אמור לכל אדם, שאם הוא מגיע למצב כזה, אז הוא מחלל את השם. לגבי חכם, אז הגדרה אחרת, הרף יותר גבוה. אבל לגבי כל אדם, הרמב״ם אומר שיגלו אצל ההמון ממנו סיפורים מגונים מאוד. זה לא דוגמה כזאת. בדוגמה הזאת זה לא, אין שום בעיה.
אם זה חכם בדוגמה הזאת?
אני לא חושב שמצב כזה של ישיבה באוטובוס, כאשר אין מקום אחר, הוא בכלל בעיה. להפך, לפעמים יש אנשים שמתנהגים לא נכון, שאם הם יושבים, אין מקום אחר, מתיישבת על ידי המשה, אז הם, או שהם אומרים לגברת, שבי, תואי לי לשבת במקום אחר, או שהם בעצמם קמים, ובזה הם גם יכולים לבייש אותה. זה לא מוצדק, כי אין לזה שום הצדקה. אם לפי ההלכה זה מותר, אתה לא נוגע בשום אדם, אתה יושב לך במקום שלך, אז לא צריך בשביל זה לא להעליב ולא לעשות סקנדלים. להפך, ההתנהגות הזאת היא אולי גורמת לחילול השם. אני כבר ראיתי מקרים כאלה, שבה אנשים כעסו, מה זאת אומרת? אני רוצה לשבת פה, יש מקום, אין לי מקום אחר, אז מה, אתה מגרש אותי מפה?
אם אנשים לא מעלה
אתה יכול, אם אתה רוצה לא לשבת, אם אתה רוצה לא לשבת על יד אישה, למרות שזה לא במצב שהוא אסור, אתה רוצה להחמיר על עצמך ולעמוד, בבקשה, תעמוד. אבל אם אתה יושב, ומי שבא לשבת אליך, אז תגיד לה, לא, אני לא מוכן שישבי פה. קנית את כל האוטובוס. כן, שאלה אחרת. התלמוד בעצמו מתאר מעשים של חז"ל שקשה להבינם. כגון הסיפור באוריות על רבן גמליאל הנשיא. טוב, קודם כל, מעשים שקרו בתלמוד, לפעמים חז"ל בעצמם לא מצדיקים אותה, מבקרים אותה. ולפעמים חז"ל אומרים שהיה במעשה הזה, שהוא נראה כמעשה לא טוב, היה בו איזה צורך, והחכם בעצמו הסביר את מעשהו. אם יש מצב שבו אתה עלול להיחשד במשהו, והיית צריך לעשות אותו, אז לפחות תסביר את עצמך, לא לגרום לחשד. כתוב שרב יהושע בן חנניה היה צריך ללכת לדבר עם מטרוניתא אחת, כלומר עם איזה גברת חשובה בשלטון, והוא נכנס וסגר את הדלת והתייחד איתה, ואז כשיצא החוצה הוא מיד אמר לתלמידיו, במה חשדתוני? והסביר להם למה היה צריך לעשות את זה, למה היה צריך להיות במצב כזה. לא משנה, אני לא נכנס כרגע לפרטים. אני רק אומר שהיה מצב שבו היה יכול להיראות שהוא עשה מעשה לא טוב, והוא מיד הסביר את עצמו והסביר מה קרה פה. כלומר, הוא לא נתן לחשד להישאר. זה אחד מהדברים שצריך לדעת, שלפעמים יש מצבים שבן אדם לא יכול להימנע מזה שיחשדו בו. יש לפעמים מצבים שאתה לא יכול להימנע מזה, ואתה עושה משהו שאתה היית מוכרח לעשות, אתה עלול להיחשד. אז בבקשה, אז יש פתרון. תגיד בפירוש, תמצא את ההזדמנות בשביל להסביר מה היה פה. שלא יחשדו בך.
לפעמים אפילו מחייבים, אני זוכר, אם כבר אנשי ציבור, אז רצו לחוקק חוק שלא ישמרו על זכות השתיקה. שאם יש איזה אישום כלשהו,
כן. שתהיה חייב להסביר מה קורה. בסדר, זה קשה. כשאדם לא רוצה להסביר, אבל אני מדבר על אנשים שהם אנשים כשרים וצדיקים, שהם יכולים למנוע את החשד על ידי זה שיסבירו. יש סיפורים על החפץ חיים, אני כבר לא זוכר בדיוק את הסיפור, אבל משהו כזה שהוא פעם נראה שהוא שותה בלי שהוא ברך לפני כן. אז הוא מיד אמר, אני מקודם ברכתי והיה דעתי בשביל להמשיך אחר כך, כדי שלא יחשבו חס וחלילה שהוא שתה בלי לברך. היו עוד כמה סיפורים. אז ברור שאפשר לפתור את הדברים האלה על ידי מה שנקרא גילוי נאות. אתה אומר מה שקורה פה, ואז אין סיבה לחשוד. זה באמת חלק מהמקרים שמופיעים בחז"ל על מעשים כאלה, ועל מקרים אחרים, אז חז"ל בעצמם מבקרים אותם. הרמב"ם מוסיף שבחילול השם יש גם חומרה יתרה. חז"ל אומרים שחילול השם הוא מצווה, הוא עבירה מיוחדת בחומרתה. חז"ל אומרים כמה ביטויים בקשר לחילול השם. קודם כל, הם אומרים אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. שאדם לא יגיד, הייתי שוגג, אני לא ידעתי, אני לא חשבתי. תחשוב שיכול לצאת מזה חילול השם. דבר שני, אמרו, אין מקיפים בחילול השם. כלומר, שהאדם שמחלל את השם, לא אומרים, טוב, הוא נחכה. הקדוש ברוך הוא יעריך את אפו ויחכה עד שיעניש אותו, אלא אין מקיפים, אם הוא עשה חילול השם, הוא מיד חוטף את העונש שלו. ועוד אמרו שהמחלל שם שמיים בינו לבין עצמו, כלומר בסתר, הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו בגלוי. יש הרבה מאפיינים לעבירה של חילול השם שאין בעבירות אחרות. עוד דבר, מי שיש בידו חילול השם, והוא חוזר בתשובה, התשובה ויום הכיפורים ויסורים, כל זה לא מספיק בשביל למחוק את האבון לגמרי. כולם תולים ומיטה ממרקת. רק במותו מתכפר לו האבון הזה לחלוטין. כמובן, בחילול שם שמיים, במובן החמור, ברצון, בשעת נפש וכו'. וכמו שחילול השם הוא אבון גדול, כך חידוש השם היא מצווה גדולה, יש לו שכר גדול, וזאת אחת המצוות שהקדוש ברוך הוא כביכול מתפאר בהם, ישראל אשר בך אתפאר. אחר כך, בשלב הבא, הרמב״ם עובר לדבר על הנושא של הבעיה האקטואלית. מה עושה אדם בשמד הזה שעליו מדובר, שבגללו נשאלה כל השאלה, זה בעזרת השם בפעם הבאה.